אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת, דוקטור מתי צרפתי ארכבי, יש עתיד. שלום.
בוקר טוב.
הרן הראשון שלך, תרשי לי להציג אותך, גדלת בקריית אתא, שירתת בצהל בחיל האוויר. לאחר שחרור למדת בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית. סיימת תואר ראשון כאגרונומית, בהתמחות בגידול בעלי חיים. ב-1992 סיימת לימודי תואר שלישי, את היום דוקטור. הדוקטורט שלך הוא בגנטיקה של הצמחים. לפני שהגעת לזירה הציבורית, עסק במחקר, בפיתוח, בחברת הייטק. יש לכם משק חקלאי של קרמי יין. חבל שלא הבאת לי בקבוק, לא שאני שוטר. אני סתם צחקתי. עמדת בראש המועצה האזורית יואב במשך 12 שנה. ב-2017 הודעת על ההצטרפות ליש עתיד. הוצב במקום ה-18. והנה את חברת כנסת.
נכון.
איך זה?
מאוד מאתגר.
טוב, ניסיון בפוליטיקה יש לך. חברת מועצה זה הרבה פוליטיקה.
להיות ראש מועצה זה הרבה פוליטיקה, אבל היא מאוד מקומית. היא מאוד פנימית, והיא עוסקת בעולמות התוכן של חיי היומיום של התושבים. במועצה הספציפית שאני עמדתי בראשה,
יואב,
אז היא הייתה מועצה מבחינה מסוימת לא פוליטית. מועצות אזוריות
אין יש כזה דבר?
הן פחות פוליטיות בעצם שיטת הבחירה. מאחר והמליאה, מליאת המועצה בנויה מנציגי היישובים, מועצה אזורית זה הרי אורגן מוניציפלי שבנוי מיישובים קטנים.
וכל יישוב שולח את האיש שלו.
את הנציג שלו, נציג שניים.
כן.
ואז אין רשימה, זאת אומרת ראש המועצה נבחר בזכות עצמו, ואין רשימה, אלא כל אחד, כל יישוב מביא את הנציג שלו, והאינטרסים הם אינטרסים בסך הכל משותפים, בעיקר סביב פיתוח כלכלי, חינוך, רווחה, הרבה יותר נעים ונוח.
יפה, אז את נשואה לערן, והם לשלושה.
נכון. אני אגלה לך שאני גם סבתא לשניים.
טוב, זה לא צריך לגלות, עכשיו את קצת בבעיה. אולי בטלוויזיה חשבו שאת יותר צעירה.
לא, אני בסדר עם הגיל שלי, אני...
תגידי, פוליטיקה מקומית, זה סיפור אחד, את אמרת, הפוליטיקה שלכם המקומית, היא לא הייתה כל כך פוליטית. נציגים, דואגים לרווחת הציבור, לדברים כאלה ואחרים. אבל הפוליטיקה הארצית היא לא.
נכון.
היא קשה, היא תוקפנית, היא אגרסיבית, היא דורשת, את לפעמים צריכה לישון בכנסת. למה את צריכה את זה?
תראה, אני, אם אני ככה מסתכלת על תחנות חיי, אז בעצם ההחלטה לעזוב את ההייטק אחרי 25 שנות קריירה מאוד מקצועית כחוקרת וכמדענית, ההחלטה לעבור לזירה המקומית, נבעה מתוך רצון באמת להשפיע על חיי התושבים, על הסביבה שאני גר בה, גם רצון לתרום לחברה בישראל דרך דמות הבוגר, קראנו לזה, דרך הצעירים שבעצם מגיעים לחברה. אחרי כ-12 שנים באמת כראש המועצה, ובערך בגיל 60, חשבתי שנכון יהיה לעבור לזירה הלאומית, הארצית, באמת מתוך רצון להשפיע על החברה. ובאמת מתוך רצון להביא אולי משהו מארגז הכלים האישי שלי, שמדייק מה באמת חשוב.
לטובת הציבור.
כן.
אבל את יודעת, היות ואני מכיר את הנושא המוניציפלי, כמו שאת יודעת.
כן.
אני שואל, כשאת ראש מועצה, יש לך הרבה יותר כוח לשנות. כשאת חברת כנסת, בטח באופוזיציה, את באופוזיציה, את לא יכולה לשנות. או בוא נגיד, קשה לך לשנות. גם הצעות חוק שאת רוצה להעביר, אם הן לא מקובלות על הצד השני, ולא חשוב כרגע ימין שמאל, זה כמעט בלתי אפשרי.
נכון, אבל אני באמת מאמינה שאדם בתחנות חייו, צריך לדעת גם מתי לעבור לתחנה הבאה. אחרי 12 שנים...
אני מכיר ראשי עיר שהיו 25 שנה.
נכון, שנאחזים...
ואפילו יותר.
נכון, נכון, גם אני מכירה, אבל אני באמת מאמינה שבטח בכנסת ישראל, אני אוכל לקדם אג'נדות שאני מאמינה בהן, ושוב, כרגע לא ימין ושמאל, הרבה בתחום המרחב הכפרי שממנו אני מגיעה, הרבה בתחום סביבה ואקלים מתוך דאגה, קצת יותר מה-200 אלף דונם של מועצה אזורית יואב, אלא גם ברמה הלאומית ואולי אפילו ברמה הגלובלית, וגם בסוגיה שאני יותר ויותר עם השנים, ככל שחולף הזמן אני יותר ויותר מחויבת, הנושא של המגדר.
מגדר
של,
בנשים
של נשים, כן. נשים בצמתי קבלת החלטות,
כן.
ובשלטון המקומי, אין ספק
פערי שכר, דברים כאלה.
זה פערי שכר, זה בכלל מיצוב של נשים בצמתי קבלת ההחלטות. אני חושבת שהחברה שלנו תהיה הרבה יותר טובה.
אם נשים יעמדו יותר... בראשם, הנה קיבל כן. כרטיס פתוח, כן. אני מסכים ב-100%.
כן, כן, וגם אני חושבת שה...
פחות שלועטת, פחות תוקפני, הגדול, פחות מתלהמת.
גם השבר הגדול שהיום החברה נמצאת בה.
למרות שאמרתי את זה, נזכרתי בכמה שהם מאוד...
כן, כן, אבל כמו בכל מגדר,
כן.
אבל אני באמת מאמינה שבסוף זה לא זה או זה, זה צריך להיות גם וגם. ואני מאמינה ופה אני יכולה בהחלט אולי לתרום יותר בזירה הארצית.
תראי, את היית, אמרנו, ראש מועצה מכירה את המטריה, ואני רוצה לשאול אותך. כשביבי היה בשלטון, כשראש הממשלה נתניהו היה בשלטון, אתם צעקתם ביטחון אישי, צעקתם מה זה הפגזים האלה שנורים אלינו מכאן ומשם, וכשאנחנו נהיה בשלטון, זה לא יקרה. והייתם בשלטון, וזה קרה בדיוק אותו דבר. ועכשיו, ביבי חזר לשלטון, ואתם עוד פעם אומרים אותו דבר, בדיוק מה שביבי אמר כשהוא היה באופוזיציה. תגידי, יכול להיות שאין לנו איזה פתרון קסם, ויכול להיות שכדי למנוע מלחמה עם... את יודעת איך את נכנסת, לא יודעת איך את יוצאת ממלחמה, אולי טוב מה שהוא עושה, אולי ההפגזות האלה שחטפנו והכתפנו, הורידו את הלהבה כי הם הבינו שהפעם הזאת אנחנו קצת יותר רצינים, אולי צריך למנוע מלחמה ולא צריך להלהיט את הרוחות ולהגיד, אתם אמרתם, הנה גם אתם הייתם בשלטון.
וכאגב מי שמלהיט את הרוחות זה מפלגות בתוך הקואליציה. מי שאומר שהתגובה לא מספיק,
כן.
שהתגובה רפה היא יותר חברי כנסת בתוך הקואליציה,
נכון.
אבל אני חייבת לומר...
אבל להיות ואת יושבת כרגע באופוזיציה, אז אני שואל אותך.
תראה, הממשלה הזאת, בהצהרת הבחירות שלה, וגם עם הקמתה...
דיברה על ביטחון.
דיברה על ביטחון אישי, דיברה על החזרת המשילות, דיברה על צמצום האלימות.
אבל המשך הוא 3.5 חודשים.
לא, הכל טוב, אבל המגמות...
מתוך זה 3 שבועות חופש.
לא בדיוק חופש, כי הם כן המשכנו לעבוד בוועדות הכנסת.
כן, אבל מליאה לא הייתה, כן.
כן, אבל המגמות, כמו שנצפות עכשיו, מבחינת אלימות בחברה האזרחית, מבחינת אלימות בחברה הערבית, מבחינת חוסר הביטחון בדרום המדינה, בעוטף, אני יחסית קרובה לעוטף. המגמות מדיגות. זה לא רק שזה נניח נשאר באותה מידה, זה אפילו התגבר.
המגמות הן לא מעכשיו, המגמות הן הולכות ומחריפות.
לא, אבל
ככל שחולף הזמן.
כמות הרקטות והטילים שנורו עלינו בארבעת החודשים האחרונים, הם אני לא יודעת כמה, בעשרות מונים יותר גבוהים. גם האלימות בחברה, גם הפשיעה, האלימות סביב הפשיעה, רציחות בחברה האזרחית, בחברה הערבית, אלימות בתוך המשפחה.
טוב, אבל
המגמות הן מגמות שזה בעלייה.
את צודקת, אבל קשה נורא להאשים, ממשלה לא חשוב. גם כשאתם הייתם בממשלה, הליכוד האשים אתכם באובדן הביטחון האישי, בכך ש... בעיקר בקרב המגזר הערבי, מספר מקרי הרצח הוא מטורף. ואת לא יכולה להאשים, כמו שאני לא יכול להאשים את הממשלה שלכם, ואת הממשלה הקודמת, ועכשיו גם את הממשלה הזאת, איך נגיד, אפילו פיגועי יחיד בתוך החברה הערבית.
אני אומר לך מה
ציפיתי. קצת קשה, לא?
אני אומר לך מה ציפיתי מהממשלה. אני ציפיתי שעם השבעת הממשלה, הממשלה הזאת באמת תעבוד עבור האזרחים.
והיא לא עושה את זה?
מהניסיון שלי ואני חברת כנסת חדשה, במשך 4 חודשים אנחנו עוסקים רק ברפורמה המשפטית או בהפיכה השלטונית, תלוי מאיזה צד של המפה הפוליטית אתה נמצא. זה מה שעשינו 4 חודשים. אתה יודע, לא היה שר פנים, לא היה שר בריאות, ולא משנה מה הסיבה. ראש הממשלה היה צריך לעצור ולמנות שר פנים. למנות שר בריאות.
הוא לא יכול.
הוא יכול. הוא יכול למנות.
הוא לא יכול למנות, כי יש הסכם קואליציוני. בהסכם הקואליציוני מגיע לש"ס, דיברת פנים ובריאות.
יחד עם זאת יש פסיקת בגץ.
כן, אבל זה רק אחרי תקופה ארוכה מאוד. אתם מדברת פה על חודשיים
ראשונים. אז כך קורה, כך קורה, שהמדינה מתנהלת 4 חודשים עם חקיקה דורסנית של חוקים
שבאים... בואי נגיע לחקיקה עוד מעט, יש לי המון מה לשאול.
שזה במשך 4 חודשים, זה מה שעושים. ללא שר פנים, ללא שר רווחה, עם פיצול משרדי ממשלה, עם הגדרה מחדש של כל המשרדים.
טוב, זה נעשה גם בתקופה שלכם.
אבל היום יש בערך, לא יודעת, 35...
אתם צעקתם בתקופה שאתם הייתם בשלטון, מה זה כל כך הרבה משרדים? מה זה צריך להיות?
אז אם היו
20... מה זה החוק הנורווגי הזה?
אז אם היו 20
ואתם עליתם, ואתם עליתם על כולם בחוק הנורווגי.
אז היו 20 ומשהו שרים, והיה מספר מוגבל של נורווגים.
מוגבל?
רגע, החוק, הממשלה הזאת הרחיבה את החוק הנורווגי, ועכשיו הגדילה את כמות...
אז אני היה איקס, אתם מחפתם, הם החיבו אחריכם.
אתה לא מתקן עוולה בעוולה. אז אם מישהו עשה אחד, אז אתה עכשיו, אתה משווה ומעלה? אם אתה מישהו הגדיל שרים, אז עכשיו אתה משווה ומעלה.
אין, אני לא פוליטיקה, קל לי לבקר.
זה מה שעושים. בעצם כמות השרים היום היא בלתי מידתית, פיצולי המשרדים הם בלתי מידתיים. כל החוקים שעוסקים בהם, חוקים שהם לא לרווחת האזרחים, תקציב המדינה הוא לא דואג ליוקר המחיה.
קראת אותו?
עיינתי בו בהחלט.
אז אני גם עיינתי בו. תראה, יש שם המון דברים. תראה, לפנייך התראיין כאן השר מיקי זוהר, 1 מיליארד שקל תוספת לתרבות. כל הזמן צעקו, תרבות, תרבות, תרבות. 1 מיליארד שקל. משרד הבריאות קיבל 3 מיליארד שקל. ויש עוד ועוד ועוד, כי גם אני קראתי את טיוטת התקציב. התקציב עוד לא עבר. בוודאי יהיו בו עוד שינויים. אבל זה אולי איזושהי בשורה, התקציב השתנה קצת, לא?
אני אשמח לראות מה מקורות ההכנסה לתקציב הזה. כי כמות ההבטחות והמסגרת התקציבית לא עומדת בהלימה לתחזית ההכנסות, וכמות ההבטחות הקואליציוניות...
יש בזה הרבה, זה
אז,
נכון.
אז עכשיו אנחנו, התקציב עוד לא אושר, אני מגיעה שנדבר...
את
מחפשת
את המקורות התקציביים, איפה זה יבוא?
כי בסוף...
כן, אז זה הצודקת.
בסוף התחזית לצמיחה, הם יוצאים מתוך נקודת הנחה שזו תחזית צמיחה שהייתה נכונה לפני, במגמה של השנים
אנחנו
אחורה.
אנחנו לא יודעים.
זה, נכון, אבל מיטת הזהירות היא על הממשלה. וכמו שזה נראה, גם השקל נחלש, גם יש איזשהו משבר, ואני לא נדבר עכשיו...
הוא נחלש, הוא נחלש מהמון טעמים, וזה, ואגב, ואגב הוא חוזר לעצמו לאט לאט.
אז כשמכינים תקציב צריך להבין, צריך לדייק נכון את מערך הסיכונים בזירה הכלכלית, בכדי לא להבטיח יותר מהיכולת.
זה הצודקת.
ופה אני אומר לך שאני עוד לא יודעת.
אבל את יודעת, הם לא העלו את תחזית הגרעון. אז אם אתם לוקחים ומעלים את תחזית הגרעון, אפילו ב-0 נקודה משהו, זה כבר סיפור אחר. אבל... את יודעת, הם כרגע הם די מנסים לשמור על התחזיות.
אני מקווה שהם יגלו את האחריות הזאת. אני יודעת שהממשלה הקודמת השאירה אפילו עודף תקציבי לממשלה הזו.
ודווקא על זה דיברנו, את יודעת, את מעבירה אותי נושאים, וזה בסדר. דיברנו על העודף התקציבי שהממשלה השאירה, אבל היה פה לפנייך פרופסור זליכה, ש... איך הוא אמר? אני רוצה אפילו לחזור על זה. הוא אמר, זה קשקוש מקושקש. הוא אמר יותר גרוע. ושאלתי אותו למה, באמת ישירו, אז הוא אמר לי, כי זה בסך הכל היה חלק על הכנסות עתידיות, ושניים, ברור שזה מה שהיה קודם, והם נהנו מזה, והם לא לקחו בחשבון, זה חייב לרדת, והוא נתן גם את ההסברים, לא ניכנס אליהם. אבל בואי נמשיך הלאה. טוב, הממשלה, או בואי נגיד משרד הביטחון, או שר הביטחון, בעצה אחת עם הממשלה, עצר תוך יומיים, את המתקפות הדי קשות שהיו על רצועת עזה. שמעתי את לפיד, מה הוא אמר? האופוזיציה מגבה את הממשלה בכל פעולה, הוא דיבר על זה. יפה, לא?
תראה, בהחלט, קודם כל, אני חשבתי הרבה, מה הדבר אולי הכי מסוכן לנו כמדינת ישראל. ואני חושב שהדבר הכי מסוכן, זה הרפיון בלכידות שלנו.
חשבתי שתגידי לי שהאופוזיציה בגבת הקואליציה.
לא, 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 הרפיון...
אבל זה רק בצחוק.
הרפיון בלכידות שלנו.
נכון.
וזאת החולשה שלנו. זה לא אם יש לנו עוד סוללת כיפת ברזל או פחות סוללת כיפת ברזל.
100%.
זה לא אם אנחנו, יש לנו הייטק יותר חזק או פחות חזק.
הלכידות שלנו.
הלכידות שלנו. ומה שמדאיג אותי זה ש... גם הממשלה, וזאת אחריות, אני אומרת, של שני הצדדים, גם של הקואליציה וגם של האופוזיציה. מה שאנחנו חווים בארבעת החודשים האחרונים, זה הדבר שהכי מדאיג. איך אנחנו מחזירים את, את הלכידות שלנו, זאת סוגיה מאוד מאוד מורכבת.
כן.
ואני חושבת שלכן, באחריות של כל סיעות הבית, לתת גיבוי לממשלה בעת איום, או בעת סכנה, או בעת מציאות שיכולה להעמיק יותר את השסע הזה. ולכן, אני יכולה לומר לך באחריות, בטח המפלגה שאני באה ממנה, אנחנו אופוזיציה, אולי לממשלה, אבל בטח לא למדינה. וכשיש איזשהו איום ביטחוני על המדינה, אנחנו נעמוד
בזה,
מאחורי הממשלה.
בזה אין
ואני
ספק.
ואני חושבת שזאת אחריות, ואני שמחה על דבריו של יור המפלגה שלי, יאיר.
כן. אני רוצה לשאול אותך, לשמוע את התובנות שלך. האם זה שהפגנת המיליון של הימין, והפגנת, אני לא יודע כמה, המיליון של המרכז-שמאל, הצליחו לשנות משהו בתודעה של אלה שמנסים עכשיו להגיע להסכמות? האם זה שינה משהו אצלכם או אצל הצד השני בתובנות, שכמו שאת אמרת, עם אחד אנחנו וצריכים להגיע להסכמות, או שזה העלה את כולם על עץ יותר גבוה?
אני רוצה לקוות שאנחנו, אני רוצה לקוות ש, קודם כל אני באמת מאמינה, אני רוצה לקוות שבבית הנשיא והשיחות בבית הנשיא באמת נגיע להסכמות. אני חושבת שהמשבר הזה הציף את הדברים הכי מהותיים בחברה הישראלית. אם זה הקבוצות מצד אחד, נגיד קבוצה, אני אגיד בזהירות, אולי קבוצה לאומנית שרוצה ארץ ישראל השלמה. מצד שני, קבוצה דתית שרוצה מדינת הלכה או חוק יסוד לימוד תורה או מימון אברכים, ומנגד קבוצה מאוד גדולה שרוצה שוויון בנטל ורוצה שכולם יהיו, שכולם יישאו באחריות גם של הביטחון וגם של הכלכלה. אז אני קודם כל חייבת להיות אופטימית, אני אופטימית, אני לא מוכנה לוותר על על הרעיון שאנחנו באמת עם אחד ואחים אנחנו.
אני רוצה שתקצר, יש לי עוד שאלה אחת לשאול אותך. תראי, בסקרים האחרונים, המחנה הממלכתי עולה ל-28 מנדטים, ואתם יורדים ל-18 מנדטים.
כן, והליכוד?
והליכוד יורד, נדמה לי, ל-22 מנדטים. אז בואו נעזוב רגע את הליכוד, כי הוא כנראה עשה טעויות, וזה מתבטא בסקרים. אז אם הליכוד יורד ל-22 מנדטים, אתם יורדים ל-18 מנדטים, הייתם כבר 28?
לא יודעת.
היה סקר של 28 מנדטים. אז בואו נגיד מ-24, ואתם יורדים ל-18 מנדטים, ואתם יורדים ב-5-6 מנדטים, 7 מנדטים, זה משמעותי. והשאלה שלי נורא פשוטה, יכול להיות שגנץ יוצא בציבור, נראה כאחד שהולך לפשרות, ואתם שאתם רוצים מלחמה בכל מקרה?
תראה, אני חושב שאנחנו לא רוצים מלחמה בכל מקרה, ויאיר לפיד
היה, אולי מלחמה זה לא המילה מתאימה.
יאיר לפיד היה הראשון שקרא להידברות בבית הנשיא, וכולם יצאו עליו.
זה נכון.
ואפילו אמר, חבר'ה, אנחנו צריכים זמן בשביל לדבר.
את צודקת.
אז יכול להיות ש, לא יודעת, אולי הרטוריקה, אולי הדינמיקה מחזקת, אבל זה באמת לא חשוב. קודם כל, אני מוכנה שמחר יהיו בחירות והכל יהיה בסדר. אבל מה שחשוב,
טוב, מחר יש בחירות, אם מחר יש בחירות אתם,
אז מה שחשוב, כרגע, אתה יודע, הסקרים הם דינמיים, אבל באמת, באמת מה שחשוב זה התנועה לכיוון הגוש, שאני קוראת לו אולי איזשהו גוש שפוי.
את יודעת, בפוליטיקה הכל יכול להשתנות בכלום זמן.
נכון, נכון, נכון. אבל אני באמת, מה שחשוב זה, באמת מה שחשוב זה המגמה של הגוש. בסוף פוליטיקה כמו בפוליטיקה היא קואליציות. אז זה מה שחשוב, ואני בטוחה שהסקרים עוד ינו, מכאן ומכאן.
יעלו וירדו לפה ולשם.
והכל בסדר, הטלטלה היא טלטלה גדולה, ולכן אני חושבת, הסקרים גם מבטאים את זה. אני קודם כל בטוחה שאנחנו נחזור לכוחנו ונתגבר, ואפילו נגבר, אבל מה שחשוב זה באמת המגמה. המגמה של השפיות, ובאמת הדאגה של הציבור. הציבור מאותת, וזה כרגע לא משנה, כמובן שיש לכאן ולכאן, אמרת הפגנה כזאת, הפגנה אחרת, אבל הסקרים כגושים מלמדים על זה שהדאגה גדולה, ויש רצון קצת לחזור לשפיות, ובאמת להשקיע את המשימה או את העבודה סביב יוקר המחיה, סביב הביטחון, סביב המשילות, סביב הרווחה, סביב מעגלי השלום, סביב יחסי החוץ שהתרסקו, סביב הכלכלה שמאותתת שהיא בסכנה. ואני חושבת שזאת המגמה בסקרים, להחזיר את הדברים לעיקר.
ואיך הזמן רץ שנהנים?
נכון, נכון.
הנה, תראה את השעון.
וואו.
חברת הכנסת, דוקטור מתי צרפתי ארכבי. יש אתי, תודה.
תודה רבה, דוד, היה עונג.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.